אני גל אביר.
אני עמרי גרוס.
אני אסף רם.
אני יונתן פסוק.
אני עמית בן זאב.
אני חי חביב.
אני אברהם דבורה.
אני עמית לנדה.
אני דורון פודלובסקי.
ואנחנו...
אנחנו...
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 גיקלופדיה.
זה היה מוגזם.
אתם מאזינים לגיקלופדיה המשודרת.
שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של הגיקלופדיה המשודרת. היום אנחנו הולכים לדבר על עכבר ענק, עצום. צעירים אותו עם שלושה עיגולים, אתם כבר יודעים מי מדבר. חברת תקשורת הענקית המטורפת דיסני. אז מאיפה החברה הזו בכלל התחילה? מאיפה היא צצה לנו? איזה חברות נמצאים תחת אותו קונגלמו ענק? נדבר קצת על הרכישה האחרונה גם ממש בנגיעה, וגם נארח את יקירנו חי חביב להשמיע את דעתו לגבי כל הסרטי לייב אקשן של דיסני משחררת לנו ומתכננת לנו לעתיד. אז יאללה, בוא נתחיל. אנחנו מתחילים בשנת 1901. וולט אליס דיסני נולד להורים אירים גרמניים, באופן מפתיע בפרובנס קנדי. הוא פיתח אהבה וכישרון לאיור כבר בגיל צעיר מאוד. במהלך שהותו בתיכון הוא הפך למאייר רשמי של עיתון בית הספר וצייר ציורים פטריוטיים של מלחמת העולם הראשונה. הוא המשיך ולמד לימודי ערב באקדמיה לאמנות של שיקגו, ובאמצע 1918 הוא ניסה להתגייס לצבא להילחם בגרמניה. לצערו סירבו לקבל אותו לגיוס כי הוא היה צעיר מדי, אז הוא זייף מסמכים והפעם ניסה להתגייס למקום אחר, לצלב האדום. הצליח, הזיוף שלו עבד, הוא נשלח לצרפת, אבל הוא הגיע שם קצת מאוחר מדי. הוא הגיע אחרי קניית גרמניה לכוחות הברית, אבל גם במהלך המסע הוא המשיך לצייר את ציוריו, והציורים, האיורים שלו התפרסמו בעיתונות הצבאית. לאחר קריירה קצרה כמאייר, הוא פתח חברת אנימציה קטנה שנקראת לפוגרם. החברה לא האריכה חיים ופשטה רגל, אך דיסני אסף מספיק כסף וניסיון לפתוח חברה חדשה. הוא לקח את אחיו רוי ופתח חברה חדשה שנקראת הסטודיו של האחים דיסני. ההצלחה של החברה הייתה תלויה בדמות אחת שנקראת אוסוולד ארנב המזל. כאשר וולט הפסיק לעבוד עם אולפני יוניברסל, הוא נאלץ גם להשאיר מאחור את אוסוולד, אבל הוא היה חייב לייצר קמה חדש לחברה. אז הוא יצר את מונטימר העכבר. למזלנו, אשתו ליליאן לא כל כך אהבה את השם, והשם במהרה נהפך למיקי, מיקי הישן והטוב שאנחנו מכירים. ומורטימור, שמשתתף מספר סרטונים קצרים ממיקי, הפך ליריב המר של מיקי, אתם יודעים, כזה שמנסה יגנוב לו את מיני מאוס מתחת לאף. מיקי היה גם הכוכב של סרט האנימציה הראשון עם מוזיקה וציל מסמכרנים. סרט מאוד מאוד מוכר, אתם גם מכירים אותו, כולכם מכירים אותו, הוא נקרא סטים בוט ווילי או סירת הקיטור ווילי משנת 1928. אתם מכירים אותו בוודאות מכיוון שהחל משנת 2010 הקטע האיקוני של מיקי עומד על סירת קיטור ושורק מתחילה בכל סרט החל משנת 2010. אגב, השריקה האיקונית הזאת והקול של מיקי בסרט הוא מבוצע על ידי לא אחר מאשר וולט דיסני בכבודו בעצמו. הסרט הפך להצלחה מטורפת, מה שהוליד את סדרת הסרטים סילי סימפניז, סימפוניות מטופשות. הסרט המצויר הראשון בצבע שהוצע תחת הסדרה הזאת נקרא את סים ופרחים, שראה אור ב-1932. הסרטים האלה היו נגועים בהמון סטריאוטיפים גזעניים, אבל זה התקופה, אתם יודעים, לפני את כל פוליטיקלי קורקט ארה ומיטו וכיוצא בזה, טוב שעבר לנו. טוב, עד לנקודת זמן הזאת דיסני יצר אך ורק סרטים קצרים, אבל כל זה השתנה בשנת 1937 כאשר דיסני שחרר לעולם את הגרסה שלו לסיפור הקלאסי של האחים גרים שהגיע בשבעת הגמדים. זה לקח לו 3 שנים להפיק ועלה לו $1.5 מיליון, שזה פי 4 מהתקציב המקורי. כדי להשלים את הסרט, דיסני נאלץ למשכן את ביתו הפרטי. למזלו, הסרט הצליח מעל כל דמיון, והפך להיות הסרט עם ההכנסה הגבוהה ביותר באותה תקופה. עלי לציין, בנימה אישית, כי הסרט לא הזדקן בצורה טובה. הסרט מציג רעיונות ותיאוריות שהן מאוד מאוד מיושנות ומתאימות לתקופה בה הוא יצא. אבל אפשר... למרות שאני לא מקבל את זה, אפשר עדיין לסלוח לזה מכיוון שהסרט יצא בתקופה מאוד מאוד שונה מימינו שבה הסתכלות על נשים הייתה אחרת. האם זה עדיין מתאים? הילדים שלי עדיין אוהבים את הסרט הזה, כמובן צריך אותנו ההורים להדריך ולהסביר שזה לא כמו שזה נראה ומה כדאי לעשות אחרת. בכל מקרה, דרך אגב גם כל האגדות של האחים גרים אינה מתאים, אנחנו עדיין מכירים אותם לילדים שלהם, אז מי אני שישפוט? עם הכסף שהסרט של גיאה בעצם הכניס לקופה שלה, של הסטודיו, הוא יוכל להמשיך בעצם ליצור עוד ועוד סרטים. הוא גם יצר בעצם את אולפני דיסני שיושבים בברנבק, קליפורניה, הם עדיין יושבים שם, הוא הקים אותם ב-16 באוקטובר 1939. האולפנים אחראים לסרט פינוקיו שיצא ב-1940, לפנטזיה שיצא באותו שנה, שעדיין נחשבת ליצירה מוזיקלית מדהימה. הסרט דמבו ב-41 ובמבי ב-42, הסרט שעשה הכי הרבה טראומות לילדים והכניס הרבה מאוד כסף של פסיכולוגים במהלך השנים. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, רוב האנימטורים והעובדים בעצם בסטודיו גויסו לצבא. כל הסרטים המתוכננים של האולפן הוקפאו ודיסני עברו למוד פטריוטי והתחילו ליצור סרטוני תעמולה נגד גרמניה הנאצית. כאן התחיל בעצם דור הזהב של אולפני דיסני. עם צוות מצומצם מאוד ומעט מאוד כסף, דיסני המשיך לייצר סרטים. הוא החל לצלם סרטים רגילים, live action, בנוסף לסרטי האנימציה. במהלך המלחמה הם גם שחררו סרט שנקרא שירת הדרום, שהוא סרט שהוא משולב. הוא גם live action וגם אנימציה ביחד, בשנת 46. שוב, על הסרט הזה יש דיון מאוד מאוד גדול, הסרט הזה ירד, גם אי אפשר ממש לרחוש אותו, מכיוון שהוא מציג סטריאוטיפים גזעניים נגד שחורים, וזה לא יתקבל כל כך טוב. אבל שוב, אני אומר, אמנם שאני לא מקבל את זה, וגזענות היא, אין לה שום מקום בחברה, באותה תקופה זה היה הלך הרוח. והשחקנים השחורים שהשתתפו בסרט גם זרמו. ואגב, גם בדמבו וגם בהרבה סרטים אחרים, יש באותה תקופה, אחרי בזמן שנות ה-40 של המאה הקודמת, עדיין יש המון המון תכנים סטריאוטיפיים ומאוד מאוד גזעניים. אז צריך באמת מתי שצופים בסרטים הללו עם ילדים, כדי להסביר פשוט מאוד. אבל אני לא חושב שצריך להסתיר את החלק הזה בהיסטוריה. לצערנו הרב, ככה זה, ואם צריך להתמודד. בהמשך גם האולפנים שחררו את סינדרלה, וגם סרט לייב אקשן באורך מלא, לא משולב הפעם עם אנימציה, שנקרא אי המטמון, Treasure Island. שאגב, פרט טריוויה, הסרט הזה בעצם הוליד את כל הז'אנר של הבקלינר, של כל הרר, המשפטים של הפיראטים המוכרים, הרר וכיוצא בזה. כמובן הם עושים את זה הרבה יותר ממני, נשמע כמו איזה תרנגולת נחה. בשנת 1955, דיסני פתח את שערי פארק השעשועים דיסנילנד. שאגב, דיסנילנד קיבל את שמו מתוכנית טלוויזיה שדיסני וקוקה קולה העלו ביחד. השם נתפס, וזה גם היה שם שנקרא פארק השעשועים הזה. באותה תקופה, התפתחו והשתפרו יכולות הזירוקסים, צילום. יש מכונות צילום, אפשר בעצם לשכפל קטעים מסוימים מהסרטוטים, אז דיסני והיוצרים בעצם לקחו את זה בשמחה רבה, והתחילו בעצם להשתמש בזה, ואפשר לראות דוגמאות מאוד מאוד טובות של זה, למשל, בסרט רובין הוד, שאפשר לראות בקטע של הריקוד, שזה ממש נלקח מתוך ספר הג'ונגל, ומשלגיה, באופן ממש ממש בולט לעין. וולט דיסני הלך לעולמו בשנת 1966, שהוא בגיל 67, ואחרי לכתו, האולפנים די התקשו לשחרר סרטים באותו איכות כמו שדיסני היה יוצר. אמנם שנות ה-70 היו עשור מאוד מאוד יצירתי, שהולידו כמה מסרטי דיסני המוכרים שאני גדלתי עליהם, כמו טופקץ, חתולי צמרת בשנות ה-70, רובין הוד ב-73, פועדוב ב-77, הפתקאות ברנרדו ביאנקה, הסרטים האלה היו נהדרים, מקסימים, באמת, אבל הם לא הכניסו את אותו רבניו, את אותו הכנסות כמו הסרטים הקודמים. אז בשנות ה-80, האולפנים שחשבו שהם צריכים להתקדם עם הזמנים, התחילו יותר לכוון את הסרטים לציבור טיפה יותר בוגר, ובעיקר לאזור הגברי. אז אחד נמצוא סרטים כגון פופאי בשנות ה-80, או טרון המפורסם ב-82, אבל לצערם הקונספט החדש לא ממש תפס והם נאלצו לעשות שינוי ניהולי. אחד מהמנהלים החדשים שהכניסו לחברה היה ג'פרי קצנברג, שלימים פתח חברה קטנטנה שאתם לא יודעים אם אתם מכירים שנקראת DreamWorks. אז ג'פרי הנחה את האנימטורים והכוכבים קצת להעז יותר, אבל לשמור על הקסם של הקלאסיקות של פעם, וזה עבד. הסרט הראשון תחת ניצוחו הייתה בת הים הקטנה, מה שהחזיר את היוקרה ואת הספוטלייט על אולפני דיזני, ופתח בעצם את דור הזהב השני של החברה, שהמשיך ממש לאורך שנות 90 של המאה הקודמת, עם סרטים כמו היפה והחיה בשנת 91, ואלאדין ב-92, ומלך האריות המעולה ב-94, ופוקהונטס ב-95, דיזני המשיכה לדחוף את הגבולות קדימה, והתחילה להתנסות גם באנימציית מחשב. ובשנת 95 הם שחררו איזשהו סרט קטן ונחמד, שאתם בטח מכירים, איזה חברה אלומה ולא מוכרת שנקראת פיקסר. הסרט הוא צעצוע של סיפור. אבל באופן אירוני, ההצלחה של פני פיקסר והסרטים מבוססי אנימציית מחשב, בעצם הובילו למותם של סרטי האנימציה הקלאסיים מצוירים ביד. ב-2009 ניסו עוד הפעם לעשות ניסיונות קצת לחזור אחורנית, ולחזור חזרה לשיטות המסורתיות והקלאסיות עם הסרט הנסיכה והצפרדע. אך זה לא צלח, והסרטים, האנימציה הממוחשבת תפסה את רוב המבט, כמובן שכל השנות 2009 כבר היה לדיזני יותר תחרות מחברות אחרות. דיזני המשיכה ויצרה עוד סרטי לייב אקשן עתירי תקציב, בעיקר על שמות שמתקנים מפורסמים בפארקים של החברה. למשל שהוא יודע קריבי מ-2003, ואחר כך התירה המחושפת שיצאה באותו שנה, וב-2015 קיבלנו גם את ארץ המחר שהיה קצת מאכזב. אמנם הרבה מהסרטים האלה מבוססים על הטירוף של ג'וני דאפ, כמו שיודע הקריבים שזה פרנצ'ייז מ-2003-2017, אליס בארץ הפלאות מ-2010-2016, הרנג'ר הבודד ב-2013, אבל זה מצליח להם, אז מי אני ששפוט. אחרי יותר מ-90 שנה של יצירה ושווי שוק של 75 מיליארד דולר, אני שום דבר לא יכול לעצור את העכבר הענק ששולט כמעט כל מה שאנחנו אוהבים. ואם הזכרנו בקצרה את סרטי הלייב אקשן, למבקר הקולנוע שלנו חי חביב יש דעה מאוד מעניינת בנושא. אז take it away, חי.
אפשר לחלק את תחום הסיפורת לשניים. סיפורת היסטורית וסיפורת בדיונית. אני שם כרגע בצד את הסיפורת הדתית שיכולה לנוע לכאן או לכאן בהתאם לגישה הדתית שלנו. אבל בזמן שסיפורת דתית נשארת קבועה לאורך כל ההיסטוריה שלה ולא מאבדת או משנה מהפרטים שלה, הסיפורת ההיסטורית עוברת בהתחלה מפה לאוזן ומאבדת מעט מהפרטים שלה. היא משתנה בהתאם לאופן הגישה של האדם המספר, עד שהיא בעצם נכתבת ונשארת כמו שהיא. כל זה כמובן במידה ואין הוכחות מוצקות לאמיתות של הסיפור. כל מה שמוכח כמובן שהוא נשאר בגדר המציאות, וכל השאר עלול להשתנות בהתאם. סיפורת בדיונית לעומת זאת משתנה המון בין חידוש אחד למשנהו. תהליך הכתיבה של סיפורת בדיונית נובעת משלוש סיבות: השראה, משל ושעשוע. סיפורת שנכתבת לשם השראה בדרך כלל תספר לנו על משהו עתידי בתחום המדע הבדיוני, כדי לגרות את המוח האנושי לחשוב על התקדמות טכנולוגית יותר לכיוון הפרקטי, כמו למשל בסרטי חזרה לעתיד שהביאו את ההשראה ליצירת האברבורד ועוד סרטים דומים. סיפורים כאלה בדרך כלל יהפכו להיות או פרק בסיפור היסטורי של המצאה כלשהי, זאת אומרת שיסבירו איך המציאו את ההמצאה, או שזה פשוט ייעלם. המשל הוא סיפור בדיוני שנועד להסביר לנו איך לחיות את חיינו באופן מעשי. למשל כמו סיפור כיפה אדומה שמסביר לנו שאנחנו לא צריכים לדבר עם זרים ולא להתחבר אליהם. סיפורים כאלה בדרך כלל משנים את הפרטים של הסיפור בהתאם לדור שבו הסיפור מסופר, מכמה סיבות, כדי שהמסר יהיה ברור יותר או כדי לרכך פרטים שאולי בדור הקודם היה יותר מקובל לספר, כמו למשל העובדה שהאחיות של סינדרלה ניסרו את הרגליים שלהם בשביל שהנעל תתאים להם. אני חושב שלדור שלנו זה יהיה פחות עדין. וסיפור לשם שעשוע הוא סיפור עבור האסקפיזם, ולא בהכרח יש בו כוונה נסתרת. מה שמשותף למשלים ולסיפורי שעשוע הם העובדה שאם הסיפור הוא מספיק טוב, אני נרצה להעביר אותו הלאה לדור הבא אחרינו. אבל לא בהכרח נשמור על הפרטים של הסיפור כפי שהם היו, מכיוון שהפרטים עצמם לא מספיק חשובים. רק המסר או הרעיון הכללי של הסיפור. לאחרונה חברת וולט דיסני התחילו לייצר גרסאות חדשות ועכשוויות לסיפורים שלהם. אתה יכול לראות אנשים שמתלוננים, עושים מה, אתה צריך את הסרט הזה עוד פעם, הם רק חושבים על הכסף, הסרטים הקלאסיים הכי טובים. נכון, כמובן שיש פה אלמנט כלכלי, אבל מה שיפה פה לדעתי האישית כמובן, שהעניין הכלכלי הוא לא כל סיפור. חלק מזה הוא גם שימור הסיפורים הטובים של ההיסטוריה ולהעביר אותם לדור הבא אחרינו. לא בהכרח הסרטים הקלאסיים שאנחנו הכרנו בתור ילדים מתאימים לדור החדש, מכל מיני סיבות: איכות האנימציה, איכות האודיו, ועוד. אם אנחנו נשווה את זה לעולם הספרים, הסיפורים התעדכנו לפחות פעם בדור, כדי להתאים לדור החדש, גם כן מכל מיני סיבות, השפה השתנתה, העולם מתקדם, ובעצם בסופו של דבר גם אנחנו קיבלנו את הסיפורים האלה בצורה חדשה לגמרי, אז אנחנו קיבלנו אותם בסגנון ויזואלי. סבא וסבתא שלנו היו קראו את הסיפורים האלה בספרים, ופתאום הם באו ואמרו מה אתם צריכים, מה רע בספרים, הריח של הנייר הוא הכי טוב, הגרסה של הספר היה הכי הרבה יותר טובה, אתם רק תקועים מול המסך, אבל זה חלק מהתהליך של ההיסטוריה, של ההתפתחות של הסיפורים. ההיסטוריה בעצם חוזרת על עצמה עכשיו, בדיוק כמו שהיא חזרה בתקופה שלנו ובתקופת הספרים. תמיד אנחנו מחדשים את הסיפורים שלנו. ולכן אם הסיפור מספיק טוב, אנחנו פשוט צריכים לחדש אותו טוב יותר לדור הבא שלנו. ולכן אני חושב שאולי עידן סרטי הלייב אקשן החדש של דיסני לא כזה גרוע כמו שחשבנו.
תודה רבה חי על הדעה המאוד מאוד מעניינת הזאת. ואגב, הרבה דברים שדיברתי עליהם במהלך הפודקאסט באמת יחסים לדברים שאתה העלית בדעה שלך, שאתה אומר בעצם לחדש את הדברים, לשנה אותם. זה מזכיר למשל נקודות שאני דיברתי עליהם על הנושא של בעיות גזעניות או סטריאוטיפים שצצים בסרטי האנימציה הישנים של דיסני. עדיין, אני לא כל כך בצד שאוהב את ההמצאה המחודשת הזאת של הסרטים. זה קצת, אמנם אני לא מאמין שאני הקהל יעד שלהם, כי תודה, הבנות שהן משוגעות עליהם, אבל אפילו שהן בגיל הצעיר שלהם עדיין מעדיפות את סרטי האנימציה. אנחנו ניגע על זה עוד קצת בהמשך. אז לקראת סיום, בואו נדבר טיפה על הרכישות של דיסני, ובעצם איך הדבר הזה משפיע עלינו כצרכני תוכן. דיסני שולטת בחברות הבאות, ושימו לב, זה רשימה חלקית בלבד. אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה דרך היוטיוב, אני שם שם תמונה של כל החברות של דיסני, אתה יכול לעשות פוז ולהסתכל, אבל בינתיים אני אדבר על אלה שמשפיעים עלינו הגיקים טיפה יותר, עם כל הכבוד. אז דיסני שולטת באולפני מארוול, ורוב הזכויות על הדמויות של מארוול, וזה החל משנות 2009. לוקאס פילמס, שכולל גם את לוקאס ארטס, שהם בעצם הסטודיו שמייצר את המשחקי מחשב, וכל הזכויות בעצם על הסרטים שאותו חברה עשתה, וגם משחקי המחשב מן הסתם, שייכים לדיסני החל משנות 2012, וזה כולל כמובן את מלחמת הכוכבים ועוד הרבה דברים טובים אחרים. רשת טלוויזיה כמו ABC ששם משודר בעצם Agent of Shield למשל, ערוץ טלוויזיה ESPN, כדורגל וכדורגל אמריקאי, בכלל רשת ספורט באופן כללי, וכמובן הרכישה הכי טריה מ-2019 זה רשת פוקס, שרק עכשיו התממשה, בעצם רק עכשיו הדיו על החוזה התייבש. תחת פוקס כמובן יש את רשת טלוויזיה FX, את 20th Century Fox, את Fox Sport, National Geographic, וגם את רשת הסטרימינג הולו. אבל מה זה אומר לגבי הצרכים שאנחנו, התכנים שאנחנו בעצם צורכים? טוב, אז בצד הטוב של המשוואה, אנחנו בתור גיקים טיפוסיים, מאוד מאוד רוצים לראות את הפרנצ'ייזים שלנו נהיים חזקים יותר, והדמויות שאנחנו אוהבים ומכירים מהקומיקס של מארוול, בעצם חוזרים חזרה גם למסך הגדול. אז בצד הטוב של המשוואה, כל הדמויות של מארוול חוזרים, כל הדמויות שהם תחת הלייסנס של פוקס, חוזרים בכל אופן חזרה למארוול, כמו דדפול ואקס. כיוון לחברה יש כמות כסף מטורללת לגמרי, משהו כמעט אינסופי והשפעה בלי סוף, הטכנולוגיה בהם יצרו את התכנים הללו, יהיו באמת הכי טובים שיש. The best money can buy. אז אנחנו בעצם נצפה לקבל המון תכנים, מהזיכיונות החביבים עלינו ביותר, באיכות שטרם נראית, אבל, וזה אבל גדול, אז אתה פחות שמח או פחות נעים של המשוואה, כמו שדוד בן אמר לא פעם, כי לזכיון הזה יש הרבה יותר מדי ריבוטים, עם כוח גדול מגיע גם אחריות גדולה. דיסני לא כל כך עומד את זה של האחריות, היא עושה הרבה מאוד דברים מעצם העובדה שיש לה כוח שליטה מאוד מאוד חזק בתקשורת האמריקאית, שהיא פוגעת מאוד ביצירתיות, וזה משאיר מעט מאוד מקום ליצירה חדשה, ומרעננת, וזה מחזיר אותי בעצם לנקודה שגם חי נגע בה, הוא היה יותר בצד החיובי של הדבר, אני בצד הפחות חיובי, כל סרטי הלייב אקשן שבעצם במקום ליצור משהו חדש, שונה, מרענן, הם בעצם עושים ניקוי של בוידם, הם צובעים תחת כתמי החלודה ומוכרים לנו את אותו סיפור. אפילו שהסיפור הזה מגיע עם טוויסט אחר או מזווית אחרת כמו מליפיסנט למשל, אממה, אנחנו בולעים את זה ואנחנו עוד רוצים עוד. אז לסיכום, אני מאוד מאוד אוהב את דיסני, אני גדלתי על הסרטים האלה, אני מאוד אוהב אותם, יש להם מקום חם אצלי בלב. אני גם רואה את ההתקדמות עם הזמנים, הגיוון האתני, השינויים והטוויסטים שהם מכניסים, הם נעימים לי בסך הכל. והם עדיין מכבדים כמובן את המורשת של וולט דיסני מהעבר, שזה מאוד מאוד משמח אותי. וזה נכון, אף אחד לא מושלם, וגם דיסני גדולה ככל שתהיה אינה שונה, אבל היא מייצרת תוכן טוב, אפילו טוב מאוד. פשוט הייתי שמח לראות תכנים מקוריים וחדשים שיפתיע אותי, ולא ריברנדינג של אותו הדבר שכבר אני מכיר מהילדות. והופ, הגענו לסוף הפרק. אז שמחנו מאוד לחקור עבורכם עבור החברה המדהימה והעצומה הזאת, חברת דיסני, שהתחילה מבן אדם אחד בצנוע בשם וולט דיסני, שיצא הדרך עם מזוודה וחצי סרט אנימציה גמור, ותראו לאן הוא הגיע. אני רוצה מאוד להודות לחי חביב על עזרתו בהקלטת הפרק, אני רוצה להודות לאסף רם, וכמובן להכירי עמית לנדה, חברי לפודקאסט, ולכם המאזינים היקרים, שמאזינים לנו באופן קבוע. אני מאוד מאוד גאה ושמח להנגיש לכם את המידע הזה. ושוב, אם אתם רוצים לשמוע משהו אחר, אתם רוצים לשמוע שנחקור עבורכם דברים חדשים, בבקשה רשמו לנו בדף הבית שלנו בפייסבוק קיקלופדיה, רשמו לנו בקומנטריה, תרשמו לנו אם אתם אהבתם, לא אהבתם, כל מיני פיקנטריה שאתם יודעים על דיסני או בכלל, דברים שאתם רוצים שנעשה, ביקורת, מחמאות, מה שעולה על דעתכם, רק תשמרו על שפה נקייה, אתם יודעים, אנחנו מבקשים את זה בחוק כל פרק. זהו, זה סוף הפרק, תודה לכם שהגעתם עד לפה, ושיהיה לכם בהחלט יום נעים, איפה שאתם נמצאים בעולם. אני דורון פודלובסקי, ושיהיה לכם אחלה יום, יאללה ביי.